ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, להגיע קרוב, התפתחות אישית, NLP, החיים ומה שביניהם. כאן רזיה יחזקאלי, אני מלווה אנשים להגיע קרוב לעצמם, אני מרצה ומורה לחיים, מאסטר וטריינר NLP, והפעם נושא הפרק שלנו הוא נושא שאנחנו מרגישים אותו 24/7, נושא מצבי הרוח. הנושא הוא מה לעשות כשאנחנו במצב רוח, וכשאני מדברת על מצב רוח, ההקשר הוא בהקשר שלילי. כשאנחנו אומרים מצב רוח, מדובר על מצב רוח רע. פשוט מצב רוח רע. אז קודם כל אני רוצה לבחור בזה שנקבל את העובדה שאנחנו קודם כל יצורים מרגישים. מה זאת אומרת קודם כל אנחנו יצורים מרגישים? 24/7, הווה אומר 24 יום, 7 ימים בשבוע, אנחנו יצורים שחשים תנודות רגשיות, תחושות ותנודות רגשיות. אין מצב שבו אנחנו לא נרגיש משהו, גם לא להרגיש כלום, זה סוג מסוים של רגש. אנחנו יצורים שהפונקציה של הרגש קיימת בהם 24 שעות, 7 ימים בשבוע. זה אומר שמרגע שאנחנו קמים, מתעוררים משנתנו וגם תוך כדי שנתנו, אנחנו חווים חוויות רגשיות. עכשיו, מי שחושב שהוא יכול כל הזמן להיות מאושר, או שהמצב האידיאלי זה להיות כל הזמן מאושרים ושמחים, טועה בהחלט. כי מהותם של הרגשות שהם בתנועה, הם בתנודה. אנחנו עולים ויורדים, יורדים ועולים. לפעמים אנחנו שמחים, לפעמים אנחנו עצובים. לפעמים אנחנו מתרגשים, לפעמים אנחנו משועממים. יש סוג של עלייה וירידה במצב רוח ברמה הנורמטיבית. זאת אומרת, כל אדם ואדם, אם נמדוד את הרגשות שלו, אנחנו לא נראה קו ישר, אנחנו נראה גל. גל שעולה וגל שיורד. פעם אנחנו חיוניים ופעם אנחנו לא מיודע מה. פעם אנחנו צריכים לקבל, ופעם אנחנו יכולים לתת. אז אנחנו במקום של תנודות, מקום של תנועה במצבי הרוח. וזה המקום הנורמטיבי, האנושי, המקום שבו בני האדם חיים ונמצאים. אבל מתי זה משבש לנו את מצב הרוח? מתי מצב הרוח הרע למעשה משבש לנו? ומה קורה שם עם התנודות? כשאנחנו מדברים על התנועה הזאת מלמעלה ללמטה, תנועת הנדנדה יורדים ועולים במצב רוח, מתי זה משבש לנו? כשהקצוות יותר מדי קיצוניים. כי אם אנחנו נתבונן על הקו שמתאר את תנודת מצב הרוח של האדם הנורמטיבי, אנחנו נראה מין גל עדין ונחמד של עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, שזה מאוד 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 טבעי. אבל מתי זה משבש לנו? כשהגל הוא קיצוני. ואומר, כשהקו יורד למטה, הוא יורד ממש ממש למטה, ולא רק שהוא יורד למטה, אלא הוא מוסיף לרדת למטה. וכשהוא עולה למעלה, יכול להיות שהוא עולה אפילו מעבר לממוצע, למקום של היי, ואז אחר כך יכולה להיות איזושהי ירידה והתפרקות. יש איזשהו מצב פסיכולוגי שקוראים לו מניה דיפרסיה, שבו האדם למעשה חווה עלייה מאוד מאוד גבוהה באנרגיות, במצב רוח, ומצד שני, אחרי כמה ימים או איזשהו זמן, הוא חווה נפילה מאוד מאוד רצינית לתוך דיכאון ודכדוך. זאת אומרת, התנודה אצל אדם כזה, היא תהיה למעלה ולמטה בצורה מאוד 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 קיצונית. זה אומר שכשאדם יורד למטה, שהקו או הגל או האנרגיה הרגשית שלו יורדת למטה, יש משהו שמושך אותה לרדת למטה עוד ועוד ועוד. מהו המשהו הזה שמושך את הקו הזה לרדת למטה ולא מאפשר לו להתרומם ל, 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 לרמה הנורמטיבית של הקו, הגל הטבעי הזה, הגל היפה הזה, המאוזן הזה שאנחנו מדברים עליו? אז אני אדבר על זה בהמשך. אז זה אומר שכשיש לנו מצבי רוח קיצוניים, שמשהו מושך אותנו להישאר במקום השלילי או המקום הנמוך, מעבר לנורמטיבי, שם זה מתחיל לשבש לנו. עכשיו, מה זה לשבש? זה אומר שזה מתחיל להפריע לנו בחיים. אנחנו מרגישים עייפות מאוד גדולה, עצבנות מאוד גדולה, עצב מאוד גדול, אולי דכדוך, דיכאון, ולפעמים יש אנשים שלוקחים תרופות, לא מסוגלים ללכת לעבודה, התפרצויות זעם, או סתם להיות עצבנית ומלאה עצבונים, וכל דבר קטן מעצבן אותי, וככה החיים שלי מתנהלים, אם מצב הרוח שלי ירד למטה, ולא יתרומם לקו הנורמטיבי. זאת אומרת, כשאני חווה מצב רוח רע או שלילי, או מצב רוח ריק, אני קוראת לזה מצב רוח ריק, או רגש שהוא ריק, מתחת לקו, שם זה יכול לשבש לנו את החיים. שם זה מנתק אותנו מהיכולות שלנו, מהעוצמות שלנו, מהתבונה שלנו, מהיכולת שלנו לחשוב בצורה הגיונית, מהיכולת שלנו לאמוד את הסיטואציה ולדעת איך להתמודד איתה. מה שנקרא החוסן הרגשי שלנו, העצמי שלנו יורד כשהקו יורד מתחת, כשהקו של האנרגיה הרגשית שלנו יורד מתחת לקו הנורמטיבי. אנחנו מה שנקרא מאבדים את זה. שם מצב הרוח שלנו יכול לשבש לנו את החיים. דבר נוסף, כשאנחנו, שהחיים שלנו משתבשים כי אנחנו במצבי רוח, זה יכול לקרות כשאנחנו לא מיומנים, כשאין לנו כלים לויסות רגשי, אנחנו פשוט לא יודעים איך להתמודד עם הרגשות השליליים שלנו, לזרום איתם, איך לטפל בהם, איך לטפל בעצמנו. זה נקרא כלים לויסות רגשי, אנשים שלא יודעים לווסת את הרגשות שלהם, לא מסוגלים להכיל, לא מסוגלים לתת לעצמם את המקום שבו הם מקבלים אנרגיה, שבהם הם ניזונים מאנרגיה וקשה להם להתרומם למעלה. כשאין כלים לויסות רגשי, מצב הרוח משבש לנו את החיים. דבר נוסף, מצבי רוח מהסוג הזה של מתחת לקו נוצרים כשאנחנו רגילים להיות במצב רוח. זאת אומרת, אדם חווה דכדוך, ודיכאון, ועוד פעם דכדוך, ועוד פעם דיכאון, ואז הוא מתחיל להתרגל לחוות את הדיכאון והדכדוך הזה, כי יכול להיות שהדיכאון הזה משרת אותו ברמה לא מודעת. או שהאדם רגיל להיות עצבני, או שאדם רגיל להיות משועמם, או שאדם רגיל להתרגז וכל דבר מרגיז אותו. זאת אומרת שאותה התנהגות רגשית הפכה להיות לדפוס התנהגותי קבוע, אפילו כרוני. זה הופך להיות הרגל. זה הופך להיות תעודת זהות רגשית שאיתה האדם מסתובב 24/7 גם כשהוא ישן. יש את הסיפור הזה על שלגיה ושבעת הגמדים. ושבעת הגמדים מתוארים כשבעת טיפוסים שונים. יש את רגזני, יש את חולמני, יש את זה שצוחק כל הזמן, יש את זה שדואג כל הזמן, יש את זה שהוא מעופף כל הזמן. זאת אומרת, יש כל מיני זהויות רגשיות לאנשים, וזאת תעודת הזהות הרגשית שלנו. ברירת המחדל, ההתנהגות הרגשית, שאותה אנו רגילים להתנהג. אז בואו נשאל את השאלה, שכל אחד ישאל את עצמו את השאלה, בהאזנה לפרק הזה, מהי ברירת המחדל הרגשית שלי? עם איזה מצב רוח אני רגיל להיות רוב הזמן, כל הזמן? למה התרגלתי? האם אני רגיל להיות דואג? ואם אני רגיל להיות דואג, ואני כל כך מיומן בלהיות דואג, הפכתי להיות מקצועי בלהיות דואג. או שהאם אני, ברירת המחדל הרגשית שלי, או ההתנהגות שלי הרגשית, או תעודת הזהות הרגשית שלי, זה להיות כועסת או כעוסה. אז זאת תהיה ההתנהגות שלי. כל הזמן אני ארגיש כעוסה, גם בלי סיבה. או שברירת המחדל שלי זה להיות כלילה, ולהתבדח על כל מצב, וזה הפתרון שהפלטפורמה הרגשית שלי, שהרגשות שלי מצאו כדי להתמודד עם מצבים, ואני, מה שנקרא, הרגלתי את עצמי לספר בדיחות על מצבים קשים, או להתמודד בצחוק עם מצבים קשים. אז זאת ברירת המחדל שלי, סוג של כלילות, סוג של זרימה. זאת גם כן אסטרטגיה רגשית התנהגותית של אנשים. זה אומר ככל שנתאמן על רגש מסוים, כך אנחנו נטמיע אותו יותר. זה אומר שרגשות והרגלים רגשיים, רגשות יכולים להפוך להרגלים רגשיים, אנחנו מתאמנים עליהם. וזה מה שלוקח את הקו הזה, הקו הזה של גל הרגשות, למתחת לקו, באופן כזה שזה יכול להפוך למצב רוח שמשבש לנו את החיים. מה עוד יכול ליצור מצב רוח? מצב רוח או מצב רגשי יכול להיווצר כטריגר למשהו שבא מבחוץ, כטריגר למשהו שמרגיז אותי, מכעיס אותי, מעצבן אותי, מעציב אותי, מטלטל אותי. והטריגר הזה יושב על איזושהי היסטוריה, על העבר שלי, על משהו שקרה לי בילדות. זאת אומרת שהחוויות הרגשיות שאני חווה היום קשורות מאוד למשקעים שיש לי עוד מאז שאני ילדה קטנה. יכול להיות שכל דבר קטן גורם לי להרגיש עצובה, או להרגיש מיואשת, או להרגיש מאוכזבת, וזאת ברירת המחדל שאיתה אני מסתובבת. זאת אומרת שהמצב רוח שלי הוא בעצם תוצאה של איזשהו משקע רגשי או חותמת רגשית שנחתמה עוד כשהייתי ילדה קטנה, ואני עדיין מגיבה באותה דרך. זה צרוף שם ברמה הנוירולוגית, אם כבר מדברים על NLP. וכשיש איזשהו טריגר קטן, טרח, אני מתחילה להרגיש את אותה ברירת מחדל, וזה הופך לסוג של מצב רוח. יש עוד סיבות ליצור את מצב הרוח. כמובן, המצב שקורה במדינה שלנו היום, המצב הביטחוני, כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אבל שימו לב, איך אתם מגיבים לסיטואציות האלה? איך אתם יודעים לאזן את עצמכם, לשמור על עצמכם, לשמור על עצמכם כדי לא לרדת מתחת לקו מצב הרוח הנורמטיבי? הנורמטיבי. אז כל זה אומר שבעצם מאוד מאוד חשוב שנטפל במצב הרוח שלנו, שנטפל במצב האנרגטי הרגשי שלנו, שנטפל בהרגלים הרגשיים שלנו. למה? כי איך שאנחנו מרגישים מאוד מאוד משפיע על החיים שלנו. כי אנרגיה לא באה רק מאוכל או משינה, אנרגיה באה ממוטיבציה, אנרגיה באה מאיך שאנחנו מרגישים. כמו שאומרים שאנשים מאוהבים יכולים לעשות דברים בלי בכלל לישון ובלי לאכול. כשמשהו מרגש אותנו ובא לנו לעשות אותו, אנחנו נשכח מלאכול ומלישון, ותהיה לנו התלהבות לעשות אותו. אנרגיה זה דבר מאוד מוזר, והוא בא מהמקום הרגשי. ככל שאנחנו נהיה מתחת לקו מבחינת מצב הרוח שלנו, ככל שהתנודות שלנו יהיו חריפות, ככה אנחנו נהיה מנותקים מהאנרגיה היצירתית הזאת, מהאנרגיה של החיים, מהאנרגיה הזאת של חיוניות ושל יצירה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להיות מחוברים אליה. כי רגש זה אנרגיה, ואנחנו יצורים רגשיים, ואיך שאנחנו נרגיש מאוד 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 ישפיע על החיים שלנו. כך ש... זה משפיע על החיים שלנו ברמות מטורפות, כך שכדאי שנטפל ברגשות שלנו, נטפל במצב הרוח שלנו. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך מטפלים במצב הרוח? אז עוד פעם אני חוזרת על זה שזה נורמלי להיות במקום שבו אנחנו יורדים. השאלה עד כמה יורדים ולאן יורדים? ואני כבר דיברתי על זה שכשאנחנו יורדים מתחת לקו יותר מדי, זה אומר שזה מתחיל לשבש לנו את החיים. זה אומר שיש שם משהו הרבה הרבה יותר עמוק מבחינה רגשית. אז אני אחזור לשאלה, איך מטפלים במצב הרוח שלנו? זאת שאלה מאוד 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 גדולה, ואפשר רק על השאלה הזאת לבנות קורס שלם של 12 מפגשים, 4 שעות כל מפגש, וללמד אנשים איך לטפל במצב הרוח שלהם. אז כאן אני אעשה את זה בפודקאסט, וככה, מה שנקרא, אולי זה קצת על קצה המזלג, אבל לדעתי זה יכול לתת לכם תשובה וכיוון, במיוחד לכם שלא יודעים איך להתמודד עם מצב רוח. אז שואלים איך עושים את זה, אני קודם כל אשאל, או קודם כל אני אומר, מה בעצם לא לעשות? מה לא כדאי לעשות כשנמצאים במצב רוח? כי מה הנטייה שלנו כשאנחנו במצב רוח? מצב רוח רע, יש לו נטייה להיות כמו שואב אבק. הוא מה שנקרא מגדיל את הסיטואציה, מנפח את הסיפור, כמו להיות בתוך חממה, אפקט החממה. זה אומר שאם אדם מתעורר בבוקר ויש לו מצב רוח על הפנים, הוא צובע את החיים שלו באותו רגע בעל הפנים. יש סיכוי גדול שהוא יאמר לעצמו, איזה יום מזופת יש לי, איזה חרה של יום, סליחה על הביטוי, ככה אנשים מדברים לעצמם, לכן אני מדברת בשפה של החיים. איזה חרה של יום, איזה חרה של חיים, איזה יום דפוק, ומשם זה יכול להתגלגל לתחושות של אשמה, בושה, הלקאה עצמית, מי אני, מה אני, איזה דפוק אני תמיד מוצאת אותי בסיטואציה הזאת, תמיד נכשל, תמיד, ומתחיל להיווצר איזשהו לופ של התחפרות למטה, במלל ובדיבור פנימי שגורם להתחפרות ולהגדלה של המצב רוח למימדים שיכולים להיות מפלצתיים, והבן אדם מוצא את עצמו בתוך בור. וכשהוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להתרגל לזה, ואז הוא מוצא את עצמו בתוך הבור הזה מאוד 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 מהר. זאת אומרת, שאם אני אעשה את הלא לעשות, אם אני קודם כל אדע מה להפסיק, מה לעצור את הדיבור הפנימי הזה שמוריד למטה, אז הטיפ הראשון הוא באמת לעצור את הדיבור הפנימי הזה שיורד למטה, ולעשות את זה פיזית, אשכרה, כמו שנאמר בעברית שלנו הפשוטה. לעצור את זה, לעצור את הדיבור הפנימי המוריד הזה, פשוט לסתום את הפה ולא לומר את הדברים האלה חד משמעית. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בו, כשלי זה קורה כשאני מתחפרת. יש את המשפט הזה של עדי אשכנזי, שהיא סטנדאפיסטית, שהיא אומרת לעצמה, מה זה השטויות האלה? למדתי להגיד לעצמי, רזיה, מה זה השטויות האלה? מה הדברים הזויים האלה שרצים לך בראש? די, מספיק. אז כשאני באותו רגע יודעת מה לא לעשות, אני יודע אחר כך מה כן לעשות, אבל תכף אני אגיע. דבר נוסף בהקשר של לא לעשות, זה להפסיק לעשות את מה שלא עובד לי. להפסיק להתחבר לאנשים שגם מתלוננים, שגם מאוכזבים, שגם מדברים על אותו דבר שמוריד למטה. להפסיק להתחבר עם אנשים שבאותו רגע שאני למטה, יעזרו לי לרדת עוד למטה. כמו למשל, לדפוק את הראש עם בקבוק יין עם עוד חברה שהחבר שלה זרק אותה. אני לא אומרת שזה רע, זה יכול להיות מאוד נחמד ומאוד טוב זמנית. אבל אם אני עושה את זה באופן קבוע, כשאני במצב רוח מזופת, הולכת ומתחברת עם עוד מישהו במצב רוח מזופת, כדי להרגיש הזדהות, כדי להרגיש בתוך מצב רוח כזה, כדי להרגיש כמה אני קורבן, כמה אני מסכנה, כמה אני עלובה, כמה החיים שלי דפוקים, כמה דופקים אותי, כמה עושים אותי. ואני ארצה להתחבר למישהו שיצדיק לי את זה, אני אשאר באותו מקום. אז אני אתנתק, אני אבחר כאן להתנתק מאנשים שמורידים. דבר נוסף, היגיינה של התודעה. כל מה שקשור למדיה, לחדשות, ל, 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 למסרים שליליים שמורידים מצב רוח, שאורסים את הנפש הרגשית שלנו באותו רגע, שגוזלים מאיתנו את המשאבים הנפשיים ואת העצומות הנפש, אני ארחיק אותם, אני אעשה סוג של ריטריט. יש ימים שבהם טוב לא להקשיב לחדשות, יש ימים שבהם טוב לא לדעת מה קורה, במיוחד בארץ שלנו. למה? כדי להגן על עצמנו. כדי לשמור על הלב שלנו, שהוא כזה רגיש, והוא כזה אנושי, והוא כזה נבעל מכל דבר. אז יש ימים שכדאי לשמור על הנפש מזה. דבר נוסף, לפעמים, כשאנחנו במצב רוח, אנחנו נוטים להתנחם, ולחבק את עצמנו עם כל מיני דברים מרגיעים למיניהם. אני לא אומרת שלא לעשות את זה באופן גורף, אבל שימו לב, האם מצב רוח גורם לנו לאכילה רגשית בלתי פוסקת? האם המצב רוח גורם לנו לעישון, אולי לאלכוהול, אולי לחומרים ממכרים? אם עושים את זה פעם אחת, פעמיים, בקטנה, סבבה לגמרי. אבל אם אני רואה שבכל פעם שאני בסטרס, במצב רוח, בקריזה, בג'ננה, אני מוצאת את עצמי, אוכלת את עצמי לדעת את מה שיש במקרר, או דופקת כמה ג'וינטים, או הולכת ודופקת את הראש עם אלכוהול, או יוצאת באיזשהו מסע קניות מנחמות, בלי הכרה, גם אם יש לי מינוס מטורף בבנק ואני לא יודעת מי ישלם את זה, זה אומר שאני מנסה להרים לעצמי את מצב רוח בעזרת דברים שהם רק אשליה של להרים את מצב רוח, כי אחר כך זה יבוא לי בהפוכה. כי אחרי שאני אוכלת את עצמי לדעת, אני ארגיש גועל ונפילה. כי אחרי שאני אעשן את הג'וינטים, אני ארגיש אכזבה וכישלון ואשמה ובושה. וכל זה מוריד למטה עוד יותר. אז אני לא אומרת לא לעשות את הדברים האלה, אבל שימו לב למידה. נשים לב למידה שבה אנחנו עושים את הדברים האלה. אז דיברתי על מצוות אל תעשה, קודם כל מה לא לעשות. אני לא אחריף את הבאסה בזה שאני אתבאס מהבאסה, כי אז תהיה לי באסה כפולה. מה כן לעשות? והגענו כאן לדובדבן של הקצפת, קודם כל. מאחר ויש לי את המצב רוח ראשוני, אני אקבל אותו כפי שהוא. נכון שזה משונה, מה אני אקבל את המצב רוח הזה? זה לא נעים להיות בתוך המקום הזה. אוקיי, לקבל זה להיות בתוך הלא נעים מבלי להילחם בו, מבלי להאשים אותו, מבלי שיפוטיות וביקורת, מבלי להתבאס ממנו להיות בו כפי שהוא, להרגיש את הכאב, להרגיש את הדמעות, אולי לבכות, אולי לצעוק, אולי לחבק איזשהו עץ. אבל להיות בו, לא להדחיק אותו, להיות בו, ובאיזשהו שלב כשאני נמצאת בו ואני נגמלת או נמנעת מלעשות את הדברים שאמרתי לא לעשות, באותו רגע, הקו של האנרגיה הרגשית שלי מתחיל להתאזן ולעלות למעלה, כי אין משהו שמושך אותו למטה, אני לא מתעסקת עם מצבו אחרה. אני למעשה שוהה בתוך הרגשות האלה, חובה אותם, כואבת אותם, מתעצבנת אותם, ובאיזשהו שלב, יש מחקר שאומר שכל רגש נשאר בתוך הנפש שלנו בין 7 ל-10 שניות, גבירותיי ורבותיי. אז רק לשהות בתוך זה, וזה יכול לעבור. פשוט ככה, פשוט ככה. דבר נוסף, כדי לעשות את הדברים האלה, כדאי שאני אשוחח עם עצמי. אני אלמד לשוחח עם עצמי דיבור חיובי. אני אדבר עם עצמי ממש בקול. אני אדבר עם עצמי דברים חיוביים של קבלה עצמית, כמו למשל, למרות שאני מרגישה את העצב הזה, למרות שאני מרגישה את הזעם הזה, את הכעס הזה, את הדכדוך הזה, את האכזבה, למרות זאת אני בוחרת לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי באופן עמוק ומלא בדיוק כפי שאני, ולהיות בתוך המקום הזה. למרות שאני במקום הזה, אני בוחרת להיות בו ולאהוב את עצמי. במשפט הזה אני אגלה גמישות וחמלה עצמית. אני אשחרר את השיפוטיות ואת הביקורת, מה שמחריף את השליליות, מה שגורם להתחפרות הזאת. אני אחבק את עצמי כמו שהייתי מחבקת את הילד שלי כשהוא במצב כזה. כמו שהייתי מנחמת את הילד שלי כשהוא במצב כזה. הייתי לומדת לדבר בצורה חיובית עם עצמי, בקול. אנשים יקרים בקול, כי באותו רגע שאנחנו במצב רוח, אנחנו לא מסוגלים לדבר, לא מסוגלים להגיד כלום, כשאני בדיכאון, כשאני בעצבים, לא מסוגלת לדבר. אז כן, אני אקח את עצמי הצידה ואני אגיד לעצמי דברים, לומר לכם משהו, לשתף אתכם משהו מהעולם האישי שלי. אני עושה את זה במקלחת. כשאני במקלחת, אני מדברת עם עצמי, בקול. ואומרת לעצמי דברים חיוביים. אומרת לעצמי דברים חיוביים, ובתוך הדברים החיוביים האלה, יש את הכלי העוצמתי, שזה הוקרת התודה, של לעבור על רשימת מה כן יש בחיים שלי, על מה אני כן מעריכה בחיים שלי, על מה אני כן מודה בחיים שלי. באותו רגע שאני מתמקדת במה כן יש בחיים שלי, אני מרחיבה את התודעה שלי, אני מרחיבה את הראייה שלי, לראות מעבר למקום המצומצם הזה שמתמקד רק בכאב, בסבל, במצב רוח הלא טוב ומה שאין לי. כי כשאנחנו במצב רוח אנחנו רואים הכל שחור. אז באותו רגע אני ארצה לשלוף את עצמי מהראייה השלילית הזאת, להרחיב לעצמי את התודעה באופן כזה שאני אפתח את הצמצם הזה המצומצם, לראות 360 מעלות של החיים שלי ולראות מה כן יש. ותגידו לי, רזיה, אין כלום בחיים שלי? אני אגיד לכם חד משמעי, לא נכון. יש לכל אדם משהו טוב בחיים שלו ומשהו טוב בו. ממש להתעקש למצוא את המשהו הטוב הזה. ובאותו רגע הנפש כאילו מתנגדת, כאילו מתווכחת, כאילו אומרת, אבל אני סובל. החיים הם זבל, החיים הם זבל, המצב שלי הוא על הפנים. באותו רגע הנפש כואבת ומתנגדת ומעוצבנת ומדוכדכת ומאשימה ומלכה. והנה אני רוצה להגיד לעצמי דברים טובים. כן, אני רוצה להגיד לעצמי דברים טובים, כי זה מה שיש לי באותו הרגע. יש לי את האפשרות פשוט לעשות את זה. אז אני אעשה את זה. ואם אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ואני אתמיד, יכולה להיווצר שם תודעה או מודעות. בעצם מה שעשיתי באותו רגע, הבאתי את עצמי נוכחת באותה סיטואציה והרמתי את עצמי למעלה. אנשים יקרים, זה אפשרי לעשות את זה, לדבר עם הרגשות שלנו. דבר נוסף שאני אעשה זה לא להדחיק את הרגשות, לשאול את עצמי מה הרגשות האלה מבקשים. מה העצבנות שלי מבקשת? על מה אני מעוצבנת? מה בעצם הנפש רוצה בעצבות שלה, בדיכאון שלה, בעצבים שלה, בקנאה שלה, בשיממון שלה, בשעמום שלה? מה בעצם, במה אני מאותתת לעצמי עם הרגשות שאני חשה? מה בעצם אני רוצה מתחת לרגשות? מה הצרכים שלי? וכאן אדם עושה את השיח הזה עם עצמו, הוא מתחיל לדבר עם עצמו, לשוחח עם הרגשות שלו, להיות מחובר לנפש המרגישה שלו ולא להדחיק אותה. לא להדחיק אותה וגם לא לתת לה את האפשרות הזאת להתחפר ולהגדיל את הלופ הזה כמו איזשהו דחפור שמנפח את המצב רוח הלא טוב הזה למימדים מפלצתיים ולפעמים עד כדי מחלות נפש. אני אדבר עם עצמי. דיבור של גמישות, של חמלה עצמית. אתם לא מצליחים לעשות את זה? תעשו כאילו. אז דיברנו על הדיבור העצמי. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, כשאני במצב רוח, להעביר את המודעות שלי מהמיינד אל הגוף. למה? כי כשאנחנו במצב רוח, הראש שלנו יכול להיות כמו פוררה. מה זאת אומרת כמו פוררה? אנחנו נשמע את הדיבור הפנימי בלופים של שליליות. אנחנו נמצאים המון המון בחשיבה. החשיבה כאילו המחשבות מזינות את הרגשות השליליים, והרגשות השליליים מזינים את המחשבות השליליות. ומה שאני רוצה לעשות זה לקחת את התודעה שלי ולהחזיר אותה חזרה לגוף. מה שנקרא היום בשפה מקצועית טיפולית ריפוי בעיסוק. אני אקום לעשות משהו עם הגוף. אני אנקה את הבית. אני אשטוף כלים, אני אתקלח מקלחת הרבה יותר יסודית ממה שאני רגילה. אני אסדר את ארון הבגדים שלי ואני אזרוק את מה שלא צריך. ניקיון פסח הוא לא רק לפסח, הוא גם בתוך החיים עצמם, מעבר לחג. הביאור חמץ הזה זה כל יום. להחזיר את התודעה לגוף זה ללכת לגינה ולעשות משהו. להחזיר את התודעה לגוף זה לעזור למישהו אחר לעשות משהו. זה לראות אישה זקנה מרימה סלים ובאותו רגע לצאת, סליחה על הביטוי, מאחר של עצמי, ולהגיד לאישה, גברת, אפשר לעזור לך? להיות מודעת לסביבה שלי, להיות במקום שבו אני מחזירה את התודעה לגוף. יכול להיות שטוב לעשות ספורט באותו רגע, להוציא את העצבים בריצה, להוציא את העצבים בהליכה, לצאת לנשום אוויר, להחזיר את התודעה לגוף, לתזוזה, לעשייה, להזיז את הידיים ואת הרגליים. מאוד מאוד חשוב, העשייה הפיזית מרפא ולוקחת את התודעה מהמיינד שמשתולל ומוריד אותנו למטה עוד יותר למקום של גוף. מיינדפולנס זה גם כלי מאוד מאוד טוב. מיינדפולנס, קשיבות. להפעיל את חמשת החושים, על זה אפשר לעשות כמה פרקים נוספים, לכן אני לא אכנס לזה יותר מדי. מיינדפולנס, הרבה מאיתנו יודעים מה זה, וגם חלק מאיתנו לא יודעים מה זה. קשיבות, תשומת לב, נוכחות ברגע. דבר נוסף שאני אעשה שאני במצב רוח, וזה דבר שמאוד טוב לעשות, זה להתחבר לאנשים שמרימים. אנחנו מאוד 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 ניזונים מהחברה שלנו, מהחיבוק החברתי, מהחיבוק האנושי. זאת אומרת, שאם אני אמצא את עצמי במקום כזה שהוא מין מצב רוח ומין לופ כזה, אני ארים טלפון לחברה הכי טובה שלי ואני אגיד לה, מירי, כך וכך וכך, ובאותו רגע יכול להיות שהשיחה איתה תסדר לי את הפינה. יכול להיות שהשיחה איתה תעזור לי להתמודד באותו רגע עם מצב רוח, שמה שנקרא כלים שלובים, חוק כלים שלובים, שהאנרגיה מתחלקת בין שני אנשים, שאדם שהוא במקום יותר טוב ממני יכול לשאוב אותי אליו ולעזור לי להתרומם. אדם לא יכול להרים את עצמו לבד מתוך מים, מתוך הביצה. הוא צריך איזה מישהו מבחוץ. לפעמים זה קורה. אני אבקש עזרה מחברים קרובים. אז רגע, אז מה קורה כשהמצב הרגשי שלי או מצב רוח שלי הוא יותר מדי מתחת לקו, ואומר אני ממש סובלת מחרדות, ממש סובלת מדיכאונות, ממש סובלת מהתפרצויות זעם, אולי אני מרגישה את זה בגוף, כואב לי הגוף, אני חולה מזה? כאן אני אומרת לכם, אנשים יקרים, לא להסס כשהדרגה, דרגת מצב הרוח שלכם, היא מתחת לקו ומשבש לכם את החיים, לכו לטיפול, לא להסס. גם אני הולכת לפעמים לטיפול, לסדר לעצמי את הפינה, לקבל עזרה ממישהו אחר כדי שיעזור לי, כי לפעמים גם אני הולכת לאיבוד, הרי כולנו בני אדם, לכל אחד יש את הרגישויות שלו, אז יש דרגות שונות של מצב רוח, ויש את הדרגה שאומרת, הלו, לך לטיפול. ולפעמים אנשים מסתגרים עם עצמם בתוך החדר שלהם, בבית שלהם, ולא יוצאים מדלת אמותיהם כשהם במצב הזה, ולא מבקשים עזרה. אז כאן אני אגיד, ברגע שתבקשו עזרה, יכולים לקרות ניסים בחיים שלכם. תבקשו עזרה, שמישהו אחר יעזור לכם. מה שאפשר גם לעשות זה כמובן ללמוד כלים שונים כדי לטפל במצב הרגשי שלנו, כדי להרים את עצמנו. יש כל מיני כלים שיכולים לעזור, וגבירותיי ורבותיי, אני רוצה ככה לשתף אתכם וגם להזמין אתכם. אני יצרתי קורס לטיפול רגשי שנקרא EFT, Emotional Freedom Technique, שזה נקרא טכניקה לשחרור רגשי. זה מין קורס כזה שבו יש 4 שיעורי וידאו שמדריכים צעד צעד איך לטפל ברגשות שלנו באמצעות טכניקה שמוכרת בעולם. הקורס כרגע בעלות של 49 שקלים, שזה 70% הנחה, אבל תמרו לי אנשים יקרים, כדי שאנחנו נרגיש טוב, כדאי להשקיע בזה. אז את הקישור לקורס הזה, אם תרצו לרכוש אותו, תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. ממליצה בחום, זה קורס נהדר. אז אני אסיים במילים האלה, אני מודה לכם על ההקשבה שלכם, אני מקווה שהועשרתם ומקווה שחלק מכם אפילו קיבלו איזשהו כיוון, איזשהו טיפ להתמודדות עם מצב הרוח שלכם, באיזה מקום אתם נמצאים מבחינת רמת המצב רוח שלכם, מה הדרגה, האם זה נמוך מדי, האם זה נורמטיבי, האם יש צורך בטיפול, האם יש צורך בעזרה. אז אם נהניתם מהפרק והועשרתם ממנו, או שיש לכם שאלות, אני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחריי, וכל הפרטים של איך למצוא אותי בפייסבוק, קישור לאתר שלי, או פרטים לרכישת הקורס לשחרור רגשי עצמי, תוכלו למצוא בתיאור של הפרק הזה. להתראות בפרק הבא.